טוב, אנחנו באות קלד א', אני משתף קודם את הגמרא. אוקיי. רב שימי בר עוקווה, ואמרי לה מר עוקווה, הוה שכיח קמי דרבי שמעון בן פזי. והוה מסדר אגדתא, רבי שמעון בן פזי היה לומד אגדה לפני רבי יהושע בן לוי. אמר לי, מהי דכתיב ברכי נפשי את השם, וכל קרביי את שם קודשו. אז כן, הוא שואל את רבי יהושע בן לוי, מה פשר העניין הזה, ברכי נפשי את השם וכל קרביי את שם קודשו. רבי יהושע בן לוי חושב שהשאלה נסובה על העניין של קרביי. למה דווקא הקרביים צריכות לברך את הקדוש ברוך הוא? בהמשך הגמרא מתברר שלא זה מה שהוא התכוון לשאול, אבל בוא נגיד, הרי עובדה שהגמרא טרחה להביא את התשובה פה באריכות, רק אחרי זה פתאום מתברר שכל העסק הזה בכלל לא נכון, לא זה מה שהוא שאל. אבל זה עניין קלאסי, אפילו בהלכה אפשר לראות דבר כזה, ובהגדה בטוח. בהלכה יש רמב״ם בהלכות שכירות. הרמב״ם שם מדבר על חובה של שומר, שהבהמה שהוא שמר עליה היא זיקה. והרמב״ם אומר שאם השומר לא יכול לשלם, או פטור מלשלם כי הוא שמר כמו שצריך, אז גובים את התשלום, זאת אומרת, ניזק הולך לגבות את התשלום מהבעלים, מזה שהפקיד את הבהמה אצל השומר. זה נגד הגמרא. הגמרא אומרת שאם השומר שמר כמו שצריך, הוא נכנס תחת הבעלים, ואם הוא שמר כמו שצריך, אז פטור. הבעלים ודאי פטור, הוא מסר את זה לשומר, והאחריות עכשיו היא על השומר. זה נגד הגמרא. יש שם פלפולים שלמים של הראשונים ושל האחרונים, איך להסביר בכל זאת את הרמב״ם ולדחוק את הגמרא ולהציע כל מיני הסברים. אלא מה, שכסף משנה שם בצד של הרמב״ם מביא תשובה של הרמב״ם עצמו, נדמה לי אפילו, עוד בנוע, אבל נדמה לי של הרמב״ם עצמו, שהרמב״ם אומר שם שזה בכלל טעות סופר. זאת אומרת, פשוט הבוחור הזצר, כן, המדפיס, התבלבל שם. הוא התכוון להגיד שהבעלים פטור. אבל יצא, בדפוס יצא, לא בדפוס אפילו, אני לא יודע אם זה לא היה בתקופת הדפוס, כי הרמב״ם לא יכול היה להעיר על זה, אבל נפוץ הכתב יד שבו כתוב שהבעלים חייב לשלם, נגד הגמרא. טוב, אבל הכסף משנה הרי כמובן היה כבר אחרי זה, ושתדבר על רב חיים מבריסק שהיה עוד 400 שנה אחרי זה, וגם הוא מיישב את הרמב״ם, והוא ודאי ראה את הכסף משנה שמודפס בכל המהדורות ליד הרמב״ם, ולמרות שהוא ראה את הכסף משנה הזה, שזה טעות סופר, הוא יישב את הרמב״ם. מגיד משנה גם, אבל מגיד משנה, אני לא יודע אם הוא ראה את ההערה הזאת של הרמב״ם. אבל אחרונים, עד זמננו, ודאי ראו את זה, וממשיכים ליישב את הרמב״ם. זאת שאלה מאוד מעניינת, איך להתייחס לדבר כזה. אז נגיד, במשקפיים של חוקר, אז ברור שבעצם צריך למחוק את כל העניין הזה, כי כולו יסודו בטעות. זאת אומרת, ברמב״ם יש איזה טעות, וכתוצאה מזה נגרם לכל מיני אנשים, מצאו את עצמם צריכים לבנות כל מיני בניינים כדי להסביר את זה. אבל זאת טעות, ולכן אפשר למחוק את העניין. בעולם המסורתי יותר, הישיבתי, לא יודע איך לקרוא לזה, התפיסה היא שונה, ממשיכים ללמוד את רב חיים הזה ואת המגיד משנה הזה, ויש פשטים ברמב״ם והסברים, ויש שיטה כזאת ושיטה כזאת, שכל העסק הזה מבוסס על טעות סופר. והנקודה שבעצם אני חושב שעומדת מאחורי זה, מעבר לכל המיסטיקות וזה שהרמב״ם הקדוש ברוך הוא סובב את הטעות הזאת ברמב״ם בשביל להוציא מאיתנו כל מיני דברים. גם אם לא מקבלים את העניינים האלה, עדיין...
אני חושב שאת צריכה להפריד את זה קצת כדי שיראו.
אוקיי, עצם העובדה שהמגיד משנה ורב חיים, או כל מי שעשה את זה, הצליח למצוא פירוש בגמרא שמתאים לרמב״ם, חשף לנו עוד פירוש אפשרי בגמרא. עובדה שהוא היה מוכן לעמוד מאחורי זה, נכון שהוא לא היה עושה את זה אם לא היה צריך ליישב את הרמב״ם הזה, שזה מתברר כטעות. אבל תכלס, הוא הציע פירוש בגמרא, שלא היינו עולים עליו בלי זה, ולא יודע, אולי אפילו זה פירוש נהדר. פשוט לא היינו חושבים על זה בלי זה. אם הוא דחוק, אז בסדר, אפשר להגיד שזה לא... אבל יכול להיות לפעמים מוצאים דברים כאלה שהם דברים מאוד יפים, וזה סתם יסודם בטעות. וזה חידש איזשהם חידושי תורה שלא היינו זוכים להם, בלי הטעות הבסיסית שיצרה אותם. אז גם פה, אותו דבר, הגמרא מביאה חצי מהקטע, יותר מחצי מהקטע, זה מוקדש לתשובה על הטעות הזאת של ה... של, של השאלה, ואז בכלל מתברר, זה פה מתחיל. כאילו, החלק השני מתחיל פה. אז תשבו, זה פחות מחצי. זה החצי שהוא באמת התכוון לשאול. ואז יש את התשובה, אגב, שהיא קשורה לתשובה לשאלה השגויה, להבנה השגויה בשאלה, זה אפילו איזשהו סוג של השלמה, כך שזה מאוד מעניין, המבנה הזה, זה, כן, עניין לחיותה, אני לא יודע, עניין לאלה שלומדים אגדות. אבל זה באמת נקודה מעניינת, העסק הזה, שאתה מתחיל באיזושהי טעות, אתה מפליג על זה, אתה כבר יודע שזה טעות, הרי העורך ידע שזה טעות. אז שמה הוא כותב את כל זה? אוקיי, אמרנו, זה הטעות, אז תמחק את החלק הראשון, תביא רק את החלק השני. מה פתאום? החלק הראשון יש לנו תירוצים נהדרים על הקושייה שבכלל לא נשאלה. איך אנחנו יכולים לפספס דבר כזה? אז הוא מביא את זה, אחרי זה הוא מביא את התירוצים האמיתיים, ולא רק זה, אלא יש קשר ביניהם. יש קשר ביניהם, אין לי מושג אם זה עבודתו של העורך, או זה רבי יהושע בן לוי עצמו, אמר, אבל כנראה יהושע בן לוי עצמו. זאת אומרת שהוא כבר היה במוד הזה, הוא שמע שאלה אחרת, הוא בעצם ענה לו משהו מאוד דומה. אז סתם, זה הערה מעניינת על, על המבנה הזה פה. בואו נחזור להגמרא עצמה. כן, אז הוא שאל אותו, מה זה הקרביים? למה דווקא הקרביים צריכות לברך את הקדוש ברוך הוא? אמר לי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל ברוח ונשמה קרביים ובני מאיים. והקדוש ברוך הוא, כן, איברים פנימיים. והקדוש ברוך הוא אינו כן, צר צורה בתוך צורה, כן, הקרביים בתוך האדם, ומטיל ברוח ונשמה קרביים ובני מאיים. בני מאיים זה אפילו כאילו משהו עוד יותר פנימי מאשר המאיים, והרוח ונשמה, שזה בכלל נמצא כבר בתוך האיברים הפנימיים. רוח ונשמה הם לא איברים פנימיים, זה חלקים הרוחניים של האדם. יש פה משהו בתוך משהו, צורה בתוך צורה בתוך צורה, כן, מין בבושקה כזאת, כן, שזה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה, זה מידתו של הקדוש ברוך הוא, ולא מידת בשר ודם. והיינו דם, רחנה, אין קדוש כאשם, כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. מהי אין צור כאלוהינו? אז הם מסבירים פה המפרשים, מה זה אין צור כאלוהינו? אין צור בכלל, אין עוד אלוהים חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה זה אין צור כאלוהינו? ומה שכתוב זה אין, אז אומרת הגמרא, אין צייר כאלוהינו. כלומר, אין מישהו שיודע לצייר כמו הקדוש ברוך הוא, כי ציירים, כמו שהוא אמר למעלה, צר צורה על גבי כותל, לצייר במשון הצור צורה, על גבי הכותל, והקדוש ברוך הוא צייר, הוא פסל, הוא לא צייר, זאת אומרת, הוא עושה צורות תלת-ממדיות, אבל לא רק צורות תלת-ממדיות, אלא גם מצליח לחדור לתוכן ולהכניס לתוכן איברים פנימיים ונשמה ומין משהו כזה שלא יכול אדם, בשר ואדם לעשות. ואז שואלת הגמרא, מהי כי אין בלתך? אמר רב יהודה בר מנסיה, אל תקרא כי אין בלתך, אלא אין לבלותך, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו, והקדוש ברוך הוא מבלה את מעשיו, מבלין אותו הכוונה חיים אחריו. האדם שיוצר משהו, או מוליד משהו, יולד משהו, אז בדרך כלל מה שהוא יצר חי אחריו, הבן אדם הולך לעולמו, ומה שהוא יצר נשאר. והקדוש ברוך הוא מאריך ימים אחרי כל מה שמישהו יצר. אמר לי, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האמיתי, עד כאן זה היה בעצם הכל איזו סטייה לא מתוכננת כתוצאה מטעות. אמר לי, אנא אחי כאמינה לך, אני בכלל לא התכוונתי לשאול אותך את זה. אני שאלתי אותך, אנא חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמרן דוד. החמישה ברכי נפשי זה מה שאנחנו ראינו בקטע הקודם. כן, שפיה פתחה בחוכמה, כנגד מי אמר שלמה, מקרא זה, לא אמרו כנגד דוד אביב, שדר בחמישה עולמים ואמר שירה. דר במאימו ואמר שירה, ברכי נפשי את השם, ואז ברכו את השם מלאכיו, ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו. חמישה ברכי נפשי האלה, כן, אז כנגד מי הם נאמרו? כאן רואים כבר את העבודה של האורך. את הדבר הזה בעצם קשור לחלק הקודם באגדתא, זה לא אותו דובר, הדובר הוא מישהו אחר. אבל האורך החליט לשים את זה פה, כי זה קשור כמובן לאותם ברכי נפשי. אמר לי, כן, אז הוא שאל אותו, אז מה זה החמישה ברכי נפשי האלה? אז הוא ענה לו, לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, הוא כנגד נשמה. מה הכוונה? זאת איזושהי השוואה בין הקדוש ברוך הוא לבין הנשמה. יש חמישה אספקטים שדומים בין הקדוש ברוך הוא לבין הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף הנשמה מלאה את כל הגוף? מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינה נראית? מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו? אף נשמה זנה, כלומר מחיה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, כן, זה הנשמה, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. לכן ברכי נפשי את השם. נפשי זה הנשמה שלי, שיש בה את חמישה הדברים הללו, והיא תברך את השם, שגם בהשם יש חמישה דברים הללו. כן, אז יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, שזה נפשי, ויברך את הקדוש ברוך הוא שיש בו גם את החמישה הדברים הללו. אבל תשימו לב, אי אפשר להתעלם מהקשר בין שני החלקים של ההגדה הזאת. החלק הראשון מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא מכניס בתוכנו דברים, רוח ונשמה וקרביים וזה, והאדם יכול לגעת רק בצד החיצוני, כן, לצור צורה על פני הכותל. החלק השני מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, כמו שהנשמה ממלא את כל הגוף, הוא זן את כל העולם, יושב בחדרי חדרים, זה בעצם המשך של החלק הראשון. אז הוא שאל שאלה אחת, קיבל תשובה, שאל שאלה שנייה, קיבל אותה תשובה. זה סגנון קצת שונה. אבל זה על אותם אספקטים, הוא מדבר על אותו עניין. אוקיי, אז זה זאת האגדה. עכשיו אנחנו נכנסים לחלק הראשון אצל הרב קוק. הוא אומר ככה. פעולת בשר ודם, כן? פעולת בשר ודם שפועל על זולתו, הוא רק מצד החיצוני של הזולת. אדם יכול לפעול על משהו או מישהו אחר, לא דווקא זולת אנושי, אלא גם זולת דומם, אתה יכול לפעול על משהו רק מצידו החיצוני. שאין יחס וערך לנמצא אחד עם חברו, רק מצד החיצוניות שלהם. זאת אומרת, אתה לא יכול ליצור קשר עם משהו פנימי באדם, אתה יוצר את זה עם החלק החיצוני, או לפחות דרך החלק החיצוני, ועל זה עוד נדבר. על כן, יוכלו לפעול זה על זה פעולות חיצוניות. על כן בשר ודם, כל פעולותיו אינם קיים חיצוניות. צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל ברוח ונשמה הקרביים ובני מאיים. שהפנימיות של כל נמצא מתעצם בו עצמותו, ולא לזולתו לשלח יד בו. המילה מתעצם זה כמובן בא מלשון עצם, עצם ומקרה. אז עוד נדבר על על ההבחנה הזאת בין עצם ומקרה לבין הקשר הזה, לבין ההבחנה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא, יחסו, כן, אני ממשיך עכשיו פה בחלק הבא, אבל הקדוש ברוך הוא, יחסו אל ברואיו כולם, יחס שווהו, כחיצונותיו, כן פנימיותו, והוא יתברך מלא את כל, וגם קיומם העצמי הפנימי, הוא הכל משפעו ורצונו יתברך. אם כן, פעולתו עליהם גם בפנימיותן, ועיקר הדבר בפנימיות, לא רק שהוא יכול לפעול גם בפנים ולא רק בחוץ, אלא עיקר הדבר זה בפנימיותן, כי מה ערך יש לפעולות החיצוניות לגבי הפעולות הפנימיות, לעומת הפעולות הפנימיות, שהם נפעלים רק מיד השם יתברך, שהוא פועל בשווה על חיצוניותן ופנימיותן, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. כן, זה הביטויים הקבליים, בחסידות עושים מזה הרבה צימס, על היחס בין אור אין סוף לבין העולמות הנבראים, הנמוכים יותר. אז אור אין סוף מתייחס לעולמות הנבראים בשתי צורות. הוא גם סובב כל עלמין, זאת אומרת הוא נמצא מסביב ובחלל הפנוי שהוא משאיר, בתוכו קיים או נוצר כל העולם שאנחנו מכירים, אבל הוא גם ממלא כל עלמין. זאת אומרת האור גם נכנס ומחיה מבפנים את כל היצורים שחיים בתוך החלל שהוא פינה. לכן הארי מתחיל את העץ חיים שלו, בהתפנות של האור אין סוף לאיזשהו, והשארת חלל עגול באמצע, אבל בתוך החלל העגול הזה יורד קו, קו כזה של אור אין סוף, מלמעלה, לא מגיע עד למטה, לא נוגע למטה, כדי שלא יימחק הכל, וסביב הקו הזה בעצם נוצרים כל היצורים בעולם, כל היקום, כל העולמות שנבראו, אחד בתוך השני, אחד סביב השני, אחד מתחת לשני, יש כל מיני תיאורים לדברים האלה. ואז מה שיוצא בעצם זה שהאור אין סוף שיסתלק, שנמצא מסביב לחלל העגול הזה, זה הסובב כל עלמין, הוא סובב את כל העולמים, כל העולמים שברועים בתוך החלל הזה, אבל הוא גם ממלא כל עלמין, האור, הקו הזה, המושג של קו וצמצום, אז הקו הזה בעצם נמצא בפנימיותם של כל הדברים שנבראים. אז הקדוש ברוך הוא יש לו שני יחסים למציאות, מה שפילוסופים קוראים טרנסנדנטי ואימננטי. זה בעצם תרגום לסובב וממלא. הסובב זה הטרנסנדנטי, והאימננטי זה מה שבפנים, המובנה בתוכו, שזה הממלא. ולכן הקדוש ברוך הוא יכול לפעול עלינו גם מבחוץ וגם מבפנים. דרך האור אינסוף של הקו זה מבפנים, ודרך האור הסובב זה מבחוץ. על כן, יחס הנפש האנושית אל השם יתברך, היא גם כן מצד עצמה ופנימיותה. ואת הנפש האנושית בעצם יכולה לפגוש את הקדוש ברוך הוא מבפנים ומבחוץ. כשהיא פוגשת את הקו, זה לפגוש את הממלא, את מה שבתוכה, וכשהיא מסתכלת החוצה, זה המבט הקיומי, האקזיסטנציאלי, ואתה מסתכל פנימה. במבט החוצה, המבט הפילוסופי, כן, המתבונן, אתה מסתכל החוצה, אז אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא כסובב כל הזמן. לכן פילוסופים רואים בדרך כלל את הקדוש ברוך הוא כסובב, ומקובלים יותר נוטים לראות אותו כממלא, כמו שמדברים על שתי הבחינות, אבל הבחינה של הממלא היא מייחדת את המקובלים לעומת הפילוסופים. כן, אז היחס של הנפש האלוקית אל השם יתברך היא גם כן מצד עצמה ופנימיותה. על כן ברכי נפשי את השם, ותבקש את השם, ותמצאנו בתוכה בעצמה, בשכלה ורגשותיה הנעלות, לא באמצעות שכלה ורגשותיה, אלא בהסתכלות על השכל והרגש עצמם, אני רואה שמי שנמצא בתוכם, מי שנותן להם את החיות, זה הקדוש ברוך הוא. לא מכיוון שאני משתמש בשכל וברגש כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אלא השכל והרגש עצמם הם ביטויים של הקדוש ברוך הוא, כי הוא נמצא בתוכם. וזאת היא התכונה הראויה מצד עצם טבעה, שכיוון שאנו רואים יחס פעולת הבורא יתברך לנבראיו, ניכרת ביותר מצד שליטתו בפנימיותן. אז לכן, כיוון שהפעולה שלו יותר חזקה עלינו בפנימיותנו מאשר בחוץ, כי מבחוץ הרבה גורמים ואנשים יכולים לפעול עלינו, אבל מבפנים זה רק הקדוש ברוך הוא, אז גם הדרך שלנו לפגוש אותו או להכיר אותו היא יותר דרך הפנים מאשר דרך החוץ. המגע הוא יותר אינטימי, יותר אינטנסיבי, יותר עמוק, דווקא בחלק הפנימי ולא בחלק החיצוני. והנה היחס והשליטה, ויד השם יתברך בהיצורים הבלתי שכליים ומרגישים, כן, הדוממים או הצומחים, אותו היחס נמצא מצד הפעולות הטבעיות המוטבעות בהם, בהכרח מרצונו יתברך. זאת אומרת, איך האופי של הצמח או של בעל החיים או אפילו של הדומם, מאיפה הוא בא? הרי הוא לא מחליט על משהו, הוא פשוט עושה את מה שהוטבע בו. זאת אומרת שבעצם מה שהוא עושה זה ביטוי לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אפילו לא מכוסה פה, כי זה הוא עצמו, אין פה משהו שהוא מופיע דרכו. זה הוא עצמו. אז הוא אומר, זה בדוממים, בצומחים וכדומה. אבל הנפש שהיא מרגשת ומשכלת, זאת אומרת, היא יכולה לפעול עם השכל ועם הרגש, אם כן תכונתה ופנימיותה הם הרגש וההשכלה. כן, זה הדברים הכי עמוקים, הכי יסודיים שיש באדם, מה שמייחד אותו מכל נברא אחר, וזוהי שלמותה, שתכיר יד השם בה ושפעו עליה ועל כוחותיה, ובהכרת עצמה תכיר את קונה לפי כוחה, ותברך לשמו באהבה וחדוות עוז. זאת אומרת, עוד פעם, הוא חוזר לזה שההכרת עצמה, שהנפש והשכל, שזה אבסורד, כן, האדם, איך אנחנו למשל עושים מחקר על מדעי המוח. מחקר על מדעי המוח זה בעצם להפעיל את המוח שיחשוב איך המוח פועל. זה מה שאנחנו עושים בעצם. מילא כשאנחנו חושבים על איך האדם, לא יודע איך הרגליים פועלות, ניחה. כשאנחנו חושבים על איך המוח פועל, כבר יש פה איזשהו לופ מדהיג. זאת אומרת, אם המוח שלנו לא פועל נכון, אז אנחנו גם לא נבין את זה שהוא לא פועל נכון. כי אנחנו משתמשים במוח גם כדי להבין איך המוח פועל. אוקיי? אז בעצם הרב קוק אומר לנו כאן שההתבוננות שלנו, שהיא בעצמה נעשית עם השכל ועם הרגש, לפחות לשיטתו, גם עם הרגש, בשכל וברגש עצמם, זה בעצם הדרך להכיר, הדרך הכי עמוקה והכי בסיסית, להכיר את הקדוש ברוך הוא, בהכרת עצמה, תכיר את קונה לפי כוחה, את הכוחות שלה עצמם, לא עוד פעם, לא באמצעות כוחותיה, אלא כשהיא מתבוננת על כוחותיה, היא רואה את הקדוש ברוך הוא. כמובן גם ההתבוננות נעשית באמצעות הכוחות, אבל הכוחות האלה עוזרים לי להתבונן בכוחות האלה עצמם, בי עצמי. ולכן באיזשהו מקום אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, כשאני עצמי בעצם הוא נמצא מאחוריי כמתבונן, והוא גם מושא ההתבוננות. אבל זה הכל בתוכי, לא בחוץ. חוץ מזה כמובן יש לי גם התבוננות החוצה. ושם מי שנמצא בחוץ זה רק הוא, זה כבר לא קשור אליי. המתבונן הוא אני, אבל נשוא ההתבוננות זה הוא. בחלק הפנימי קורה פה משהו נורא מוזר. אני מתבונן בעצמי, אבל להתבונן בעצמי זה בעצם לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ופה אז אני פוגש את עצמי בשני כיוונים. אני המתבונן ואני האובייקט שבו אני מתבונן. זאת אומרת, אני נמצא בשני צידי המשוואה הזאת, זה מזכיר לי עכשיו את הספר החביב של רון אהרוני, מתמטיקאי מהטכניון, שהוא כתב החתול שאיננו שם. כך נקרא הספר, בהוצאת מגנס נדמה לי, וזה בנוי על איזה, על פתגם של וויליאם ג'יימס, שאומר שפילוסופיה משולה בעיניו לאדם עיוור, שמחפש בחדר חשוך חתול שחור שאיננו שם. מין איזה חיפוש אבוד כזה. אתה עיוור, אתה בכלל לא יכול לראות. אפילו אם היית רואה, זה לחפש בחושך חתול שחור. וחוץ מזה, החתול הזה בכלל לא שם. זה מין איזה אמירה על הנועלות, כן, של החיפוש הפילוסופי. איזה, והטענה שלו בספר, ספר מרתק דרך אגב, שגוי מן היסוד בעיניי, ממש מרתק, שבו הוא טוען שכל הפילוסופיה כולה בנויה על כשל אחד בסיסי, הוא טוען שאין תחום כזה פילוסופיה. זאת אומרת, שכל הפילוסופיה על כל סוגיותיה, והוא עובר, הבחור מתמצא, הוא לא מדבר שטויות, והוא עובר על כל הסוגיות, והוא מראה שכל הסוגיות כולן יושבות על כשל אחד, שברגע שאתה מבין אותו, הסוגיה מתפוגגת. אין דבר כזה, מה שנשאר זה רק מדע. זאת פשוט תתבונן ותכיר את העובדות, זהו, אין דבר כזה פילוסופיה, ברמה קטגוריאלית, ככה הוא טוען. והקשל הוא הערבוב בין המתבונן לבין נשוא ההתבוננות. הוא טוען שכל סוגיה פילוסופית מתחילה בזה שאתה לא מבחין בין אני כמתבונן לבין האני שעליו אני מתבונן. כן, אני מתפקד פה בשני כובעים. והוא טוען שחייבים להפריד, לפחות מבחינה מתודולוגית, ואז כל הבעיות והסתירות וכל ההתלבטויות הפילוסופיות, הכל נעלם. אני לא מסכים איתו, וכתבתי על זה גם איזה שני תורים או כמה תורים, אני לא זוכר כבר כשהגדרתי מה זה פילוסופיה. בכל אופן, אז זאת בעצם מה שהרב קוק טוען כאן, שכשאתה מתבונן לתוכך, אתה כאילו מתבונן לעצמך, אבל בעצם אתה גם מתבונן על משהו שהוא לא אתה. זה הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוכך. אוקיי? וזה הדרך, הוא אומר יותר מזה, זאת הדרך היותר עמוקה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, יותר מאשר להתבונן במבט המדעי-פילוסופי על מה שקורה בחוץ, כאיזשהו מישהו שמתבונן על משהו שמחוץ עלו, שזה יותר אובייקטיבי, יותר לכאורה, יותר מבוסס, יותר מוצק. אבל לא, הוא אומר, לפגוש את הקדוש ברוך הוא באמת, זה דווקא להתבונן על עצמי, להיכנס לתוך הלופ הזה, של אני מתבונן על עצמי, וזה כמובן מרשם בדוק להגיע לשגיאות וסתירות ולולאות והטעיות, ואם אני לא עובד נכון עם המוח, אז אני גם לא אגלה נכון איך המוח שלי עובד, ממילא אני גם לא יכול לתקן את זה, וממילא אני אף פעם לא יכול לדעת אם אני צודק או לא צודק בעניין הזה. כי אם אני לא צודק, אז המוח שלי חושב את זה. אז איך אני אגלה שהמוח שלי לא עובד נכון, אם המוח שלי בעצמו לא עובד נכון? באמצעות מה אני אגלה את זה? אז יש פה משהו בהסתכלות הזאת שהוא באמת מזכיר את וויליאם ג'יימס, זאת אומרת, את הנועלות של החיפוש. החיפוש אבוד כזה. קשה מאוד להסביר איך בכלל יש הצדקה לתת תוקף לסוג כזה של חיפוש, מה הוא עושה. אז יש באמת כאלה שאומרים, אוקיי, זה שעשוע אינטלקטואלי, אין בזה שום דבר, אנחנו לא מגלים עם זה כלום. בסדרת התורים שלי שם באתר, אני טענתי שפילוסופיה זה מדע אמפירי. אנחנו מגלים עם זה דברים, לא עם החושים, אבל זה סוג אחר של התבוננות. טוב, אבל זה, נחזור לרב קוק. אני רוצה קצת באמת לדבר על הדברים שהוא אמר פה, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אני אתחיל אולי עם... רגע. יש מדרש יפה בויקרא רבה. רגע. ויקרא רבה בפרשת אמור. אז אמר רבי ירמיה בן רבי אלעזר, עתידה בת, ברבי אלעזר, כן? עתידה בת כל להיות מפוצצת בראש הערים, ואומר, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. מי שעשה משהו יבוא ויקבל את השכר שמגיע לו. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב, כעת יאמר ליעקב ולישראל, כן, מי פעל עם אל. וגומר, רוח הקודש אומרת, מי הקדימני ואשלם? כנגד זה, בעצם באה רוח הקודש ומטריסה. מה פתאום אתה נותן שכר למי שעשה דברים טובים? מי הקדימני ואשלם? כן, זה הקדוש ברוך הוא בעצם בעצמו, מוחה בעד עצמו. מי קילס לפניי עד שלא נתתי לו נשמה? זה פסוק באיוב בעצם. עד שלא נתתי לו נשמה. מי מילל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר? מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג? מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית? מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום? מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים? מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית? מי הפריש לפניי פאה עד שלא נתתי לו שדה? מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן? מי הפריש לפניי חלה עד שלא נתתי לו עיסה? מי הפריש לפניי קורבן עד שלא נתתי לו בהמה? הדאוד הכתיב שור או כסף או עז. זה פסוק בויקרא בפרשת אמור. בעצם הטענה היא שהקדוש ברוך הוא לא חייב כלום לאף אחד. כי אף אחד לא באמת עשה משהו בעצמו. בסך הכל לקחת משהו שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, ומשהו מזה החזרת לו. מה, על זה מגיע לך שכר? הפוך, אתה אפילו לא החזרת לו הכל. אלא משהו מזה החזרת לו, נתת לו פאה מתוך השדה שהוא נתן לך. אז על זה מגיע לך שכר? למה? קיבלת כבר את השדה. זה שכר הרבה יותר גדול ממה שנתת לקדוש ברוך הוא, נתת לו איזושהי פאה. לעני נתת במצוותו. לכן בעצם לא מגיע לאף אחד איזשהו סוג של שכר, כי אנחנו אף פעם לא מתחילים את השרשרת. זה בעצם מה שכתוב פה במדרש הזה. אנחנו אף פעם לא יכולים לעשות משהו יש מאין. זאת אומרת, יש תמיד מישהו יתחיל עבורנו, ואנחנו יכולים להוסיף עוד משהו. אנחנו יכולים לקחת את זה ולעשות עם זה משהו חיובי. אבל אף פעם אנחנו לא נייצר משהו בעצמנו מאפס, כן, מהיסוד. איבדתי את ה...